בשעות אלו נערכת הלווייתו של עמוד התורה של כלל ישראל, הגאון הרב יוסף שלום בן אברום אליושיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. ודאי שקשה בכזה זמן להאריך בדיבור, אבל בכל זאת חייבים להרהר בקול, לומר בקול את הרהורי הלב. בתשעה באב, בין הקינות שאנחנו אומרים שנה שנה, ישנה קינה עוסקת בגדולי ישראל, שרה הרוגי מלוכה. לקינה הזאת קוראים ארזי הלבנון, אדירי התורה, בעלי תריסים במשנה ובגמרה, כל אותם 10 הרוגי מלוכה, משווים אותם לכלי המקדש. משווים את כולם לכלי המקדש. למנורה, לשולחן. מאידך, ישנה קינה נוספת, שאותה אנחנו אומרים ביום הכיפורים. אלה הזכרה. גם היא עוסקת ב10 הרוגי מלוכה, אבל שם משווים אותם למזבח, לקורבנות. וההסבר הוא כי חז"ל מלמדים אותנו, מצד אחד מיתת צדיקים מכפרת, מכפרת על הדור, ולכן ביום הכיפורים, יום כפרה, יום סליחה ומחילה, משווים את גדולי ישראל לקורבן, למזבח. מזבח מכפר, קורבן מכפר. בתשעה באב משווים את גדולי ישראל לכלי המקדש, כי חז"ל מלמדים אותנו שקשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו, ולכן מיתתם דומה לשריפת המקדש, כלי המקדש, המנורה והשולחן. אבדה גדולה זו של גדול הדור, ענק הדור, הגאון הרב יוסף שלום אליושיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, מיתתו קשה כשרפת בית אלוקינו. מיתתו בימים שבין 17 בתמוז לראש חודש אב, הימים שבהם אנחנו מתאבלים מצד אחד על שבירת הלוחות, מצד שני על חטאם של מרגלים. מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, ישנם 13 ימים כנגד י' ג' מידות של רחמים, שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא לאחר חטא העגל. מראש חודש אב, התשעה באב, ישנם 9 ימים כנגד 9 מידות של רחמים, שמשה פונה לקדוש ברוך הוא לאחר חטא המרגלים. מיתתו של רב אליושיב זצ"ל, בימים שבין ראש חודש, בין 17 בתמוז לראש חודש אב, הרי בחינת שבירת הלוחות. גדלות האדם שהייתה בו, קשה לתאר אותה. ומי אני הקטן יתאר אותה. אבל דבר אחד, עלינו לזכור כבר בתחילת הדברים. המשנה מלמדת אותנו במסכת אבות בפרק ב', שוב יום אחד לפני מיטתך. למשנה הזאת יש המשך בגמרא בשבת קנ"ג, ששאלו תלמידיו את רבי אלעזר, וכי אדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם, וכל שכן, ישוב היום, שם הימות למחר. נמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. שאלה לעניין ותשובה לעניין. אויל ואדם לא יודע, יום אותו ישוב בתשובה. היום, כי לעולם הוא לא יודע מה יהיה מחר. אז כך כל חייו בתשובה. הדברים ברורים ובהירים. אבל הגמרא ממשיכה ומלמדת אותנו, אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה, ולא קבע להם זמן. הוא לא הודיע מתי תהיה הסעודה, אבל קיבלו הזמנה. פיקחים שבהם קישטו את עצמם, ישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך. מלך רוצה, ברגע הוא יכול לארגן את הסעודה, צריכים להיות מוכנים. טיפשים שבהם הלכו למלאכתם, אמרו כלום יהיה סעודה בלא תורך. כדי להגיע לסעודת המלך, ודאי זה ייקח כמה שעות, אולי כמה ימים, לתרוח, להכין, לסדר את הכל כראוי. פתאום ביקש המלך את עבדיו. פיקחים שבהם נכנסו לפניו, כשהם מקושטים, כמובן ישבו, אכלו, טיפשים נכנסו לפניו, כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת פיקחים, כעס לקראת טיפשים. אמר, הללו שקישטו את עצמם לסעודה, ישבו ויוכלו וישתו. הללו שלא קישטו את עצמם לסעודה, יעמדו ויראו. לאכול הם לא יוכלו, אבל יוכלו את עצמם, שלא יכינו את עצמם לסעודה. הרבה שנים לא הבנתי את דברי הגמרא. לעולם בחזל בלי יוצא מן הכלל. שחזל אומרים משל למה הדבר דומה, פירוש הדבר, שמה שנאמר קודם לא היה ברור, ודרך המשל נבין את זה יותר. זה הרי קורה לנו עם ילדים, עם הילדים שלנו, נכדים, תלמידים, עם כל אדם, מנסים להסביר דבר. ונדמה לנו שלא מבינים, משתמשים במשל כדי שהדבר יהיה ברור יותר. מה לא ברור? ומה שאמר רבי אלעזר שוב יום אחד לפני מיטתך. מה לא ברור שתלמידיו שאלו אותו איך אדם יודע מתי ימות? ומה לא ברור בתשובה שהוא ענה להם? מכיוון שהוא לא יודע, יחזור כל יום בתשובה, כי הרי הוא לא יודע אם זה היום האחרון שלו, ונמצא כל חייו בתשובה. הדברים מאוד ברורים, מאוד בהירים. מה הצורך במשל שמביא רבן יוחנן בן זכאי למלך שהזמין את עבדיו לסעודה ולא אמר להם מהו הזמן לסעודה? חכמים הכינו את עצמם, פיקחים הכינו את עצמם, נכנסו לסעודה, טיפשים, אמרו יש זמן, הופתעו, הסעודה התחילה, חכמים זכו, טיפשים הפסידו. מה הצורך במשל הזה? מה הוא בא להוסיף? עומק דברי חז"ל בסייעתא דשמיא, שרבי אלעזר אומר שוב יום אחד לפני מיטתך, זה באמת לא מובן. אם האדם בעל עבירות, שישוב מיד, יחזור בתשובה ונסלח לו. אם הוא לא בעל עבירות, על מה הוא צריך לשוב? אז מה פה הדגש יום אחד לפני מיטתך? אדם צריך לחזור בתשובה, אם הוא יודע שהוא חטא על כל חטא, להשתדל כמה שיכול יותר, וכמובן בתקווה שיקבל ויזכה לתשובה ומחילה גמורה. בא רבן יוחנן בן זכאי דרך המשל ומסביר לנו את עומק דבריו של רבי אלעזר. ודאי שרבי אלעזר מבין, וברור לו שכולם מבינים, אדם חטא יחזור בתשובה כמה שיותר מהר. לא חטא, אין לו ממה לחזור בתשובה, ישתדל לשמור ולהתעלות יותר ויותר במצוות ומעשים טובים. רבי אלעזר בא ללמד פה דבר אחר. יש מצב שאדם ראוי לזכות לברכה, לזכות לגן עדן, לזכות לדברים טובים. יש מצב שאדם ראוי להגיע לסעודת המלך, אבל לא ייתנו לו להיכנס. למה? יש לו הזמנה אישית מהמלך. יש לו תעודה מזהה, ID, שמראה שבאמת הוא האדם. הוא מגיע, כפי שנקבע, מעט קודם הסעודה. עובר את כל הבידוק הביטחוני כראוי. למה שלא ייכנס? התשובה היא, הוא באמת הוזמן לסעודה, הוא באמת האדם הראוי להיכנס לסעודה, אבל אומרים לו השומרים, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה לבוש, בצורה מרושלת, בבגדים מרושלים, אי אפשר להיכנס בכאלה בגדים לסעודת המלך, למרות שהוא הזמין אותך והוא מאוד רוצה שתהיה שם, והוא ישמח איתך מאוד, אבל אי אפשר כך להיכנס. זה מה שהתכוון רבי אלעזר ללמד. לא רק שהאדם צריך להיות במצב של מצוות וראוי לשכר, גם כאשר הוא ראוי לשכר, גם כאשר הוא ראוי לסעודת המלך, גם כאשר הוא ראוי לגן עדן, אם הוא לא לבוש כראוי, אם הוא לא מכין את עצמו כראוי, הוא לא יכול להיכנס. אם הוא לא לבוש כראוי, לא ייתנו לו להיכנס. זה מה שהגמרא מסיימת, שנאמר, אף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. אחד הדברים המיוחדים, של מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, הוא תמיד היה מוכן. בכל עת היו בגדיו לבנים, ושמן על ראשו מעולם לא חסר. תמיד הוא היה מוכן. מי שראה אותו, לא רק בשנים האחרונות שלו, מי שראה אותו גם קודם, יכל היה לראות שאצלו כל יום זה כאילו היום האחרון. שאצלו כל יום זה כאילו, הנה, עכשיו, זה היום האחרון. היה מוכן, בכל עת ובכל שעה. לכן בגדיו היו לבנים, ושמן של ביטוי של חוכמה, לא חסר מראשו, ויכל בחוכמתו העצומה לפסוק שאלות שנוהגות לכל כלל ישראל בכל מקום שהם עם סיית הדשמיה העצומה. זה היבט אחד שאנחנו יכולים ללמוד מהרב אלישיב זכר צדיק לברכה, להבדיל בין חיים לחיים. כי הרבה פעמים שמדברים על גדולים, על ענקי עולם, וודאי יכתבו עליו ספרים וייצאו תוך זמן קצר ספרים עם סיפורים אדירים, אבל תמיד השאלה הנשאלת, מה אני הקטן יכול ללמוד מזה? איך אני מתחבר לזה? הוא היה ענק שבענקים. איך אפשר ללמוד מענק שבענקים ליום יום שלנו? דבר ראשון, הוא תמיד היה מוכן. תמיד היה מוכן. וכל אחד מבין מה זה תמיד להיות מוכן. כי כל חייל בצבא הוא תמיד מוכן. הוא מוכן תמיד להקפצה, מוכן תמיד לצאת לפעולה. הוא היה כחייל, פשוטו כמשמעו. עמידתו הזקופה, עם שנתיו הגדולים, דבר לא נתפס, אבל משכל חייו הוא חייל, חייל בצבאו של בורא עולם, חייל שמוכן לכל דבר, תמיד הוא זקוף, עד יומו האחרון. דבר נוסף, מאוד מאוד חשוב, ושמעתי את זה מהרבה מאוד אנשים הקרובים אליו, וכמעט מכל אדם שבא לשאול בסוגיה הזאת, ששאלו אותו בענייני שידוכים, תמיד התשובה שלו הייתה, הדבר הראשון זה עמידות, 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 זה הדבר הראשון, הדבר השני והדבר השלישי, עמידות של הבחור ועמידות של הבחורה. כי לפעמים אדם יכול להיראות שהכל על פניו נראה בסדר, התמדה, לימוד, שקידה, אבל אם אין מידות, תמיד הוא היה אומר, אין שום דבר, אין שום דבר. המפתח זה המידות לכל דבר. היבט נוסף בשיעותו המיוחדת של מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, בצעירותו זכה ללמוד עם סבו הגדול בעל הלשם הרב שלמה אלישיב הגאון המקובל מהמאה הקודמת, מהמאה ה-19, מהזמן הקודם. בצעירותו הוא למד איתו את פנימיות התורה, וכמה פעמים הוא מזכיר אותו בספריו. מצד שני, הרב אלישיב זצ"ל מעולם לא הזכיר בפסקיו, ובכל מקום אחר, ענייני קבלה וסוד. אבל אויל, והוא היה וידע את חלקי התורה האלו, כמו את שאר החלקים שהוא ידע, אין ספק שכאשר הגיע הרגע של להכריע, של פסיקה, של הלכה, מה שעמד לנגד עיניו זה המכלול כולו, זה המצב, זה ההלכה, ההשפעה של הפסיקה, ההשפעה של ההלכה, לעשות את הדבר הטוב, כמה זה מועיל, או להפך, כמה זה יכול לקלקל, ואין ספק שזה השפיע על פסיקתו. פסיקתו, אין בה משום מחמיר או מקל. כל פסק היה לגופו של דבר, מתוך ראייה פנימית של כל הדבר, של ההשפעות של הדברים. הדבר הנוסף, שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, זו הייתה ההתמדה הגדולה שלו. ההתמדה הגדולה שלו בתורה, עשרות עשרות שנים, מצעירותו וכמעט עד הזמן שבו הוא נלקח לבית החולים ומשם לבית עולמו. התמדה בלתי רגילה. עלינו תמיד לזכור שלמעלה מ-80% מהאנשים המוכשרים לא מממשים את הציפיות שיש לעולם ולמשפחתם מהם. למעלה מ-80%. מצד שני, למעלה מ-80% מהאנשים שנקראים בינוניים מגיעים הרבה הרבה יותר רחוק ומצליחים בצורה בלתי רגילה מעבר למה שציפו מהם. והמפתח הוא מילה אחת, התמדה, שטייגן, התמדה בתורה. התמדה בתורה מחברת את התורה לאדם, מחברת את התורה לדמו, לנשמתו, לגופו. התמדה, כל אחד בתחום שלו, לא רק אם אדם הוא ראש ישיבה או רב, דיין או פוסק, גם אם אדם הוא רופא או איש עסקים או עורך דין או כל בעל מקצוע אחר, ומוצא לעצמו את הזמן ועושה לעצמו את הזמן שבו הוא יוכל לעמול בתורה, זוהי התמדה. רבינו הגדול, רב שמזה מנוער ברזריך הצדיק לברכה, תמיד היה אומר, מהי ההגדרה של בחור ישיבה? אחד שבא לתפילות ושומר על הסדרים. זה ההגדרה של בחור ישיבה. כל תוספת מעבר לזה, זוהי ההתמדה. זוהי ההתמדה. כל התבוננות בתפילה, לפני שהתפילה מתחילה, זה המפתח לעירה הגדולה. הדבר המיוחד שהיה בו, בכל גיל, בכל שלב, ובכל גיל יש את כל הסיבות שבעולם לא להתמיד כל כך. אם בצעירותו של אדם שהוא עסוק בכל כך הרבה דברים, אם בזקנותו שהוא עסוק בעצמו, אצלו ההתמדה הייתה המפתח. הוא והתורה היו אחד. היה לו חיבור של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ביחד כדבר אחד, עליו נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מותו הוא בחינת שבירת הלוחות. מותו יש בזה שבירה מצד אחד, ובא לעורר אותנו מצד שני. להמשיך, פירוש הדבר, להתמיד. להתמיד. כל הדברים שקרו ב-17 בתמוז, המשותף של כולם, שנשברה המשכיות, ובקעה העיר, כבר אין חומה שחוסמת את העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, תורה אחת חסרה, העמידו צלם בהיכל, חסר בקדושה המושלמת שהיה במקדש. נשתברו הלוחות, כמובן, הדברים נשתברו, אין המשכיות. כל מה שקרה ב-17 בתמוז, בא לבטא את השבירה של ההתמדה של ההמשכיות. בוטל התמיד, מהר סיני שניים ליום עולה תמיד, מהר סיני. והנה, בוטל התמיד ליום אחד. כשיש שבירת לוחות, כשיש שריפת התורה, כשיש ביטול התמיד, וכל שאר הדברים שקרו ב-17 בתמוז, המסקנה צריכה להיות שלא יהיה חס וחלילה שבירת הרצון. כי ברגע שיש שבירת רצון, זה מה שקרה בתשעה באב, נחרב הבית הראשון, הבית השני, נחרשה העיר, נלכדה ביתר, שבירת הרצון. העבודה שלנו, החיוב שלנו, להתעורר, כתוצאה ממותו של הרב אלישיב, עמוד התורה, לרצון בעבודת השם. נפתלי אמר, נפתלי שבע רצון, הוא מלא ברכת השם. נפתלי שבע רצון, אדם אוכל במסעדה, הוא לא שבע רצון. הבטן שלו שבע, הסטמק שלו שבע. שבע רצון זה אדם ששבע מכוח הרצון שבו. הוא מלא ברכת השם. איך תמיד היה נוהג להגיד, הרב קוק זצל, שגם היה מסדר קידושין, בחתונתו של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, גם דחף את השידוך, בינו לבין ביתו של רב אריה לוין, צדיקי העולם, צדיקי ארץ ישראל, זכר צדיק לברכה. תמיד הוא היה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מה שהוא רוצה, אלא הוא נותן לכל אחד את כוח הרצון. כוח הרצון. עם ישראל נאמר עליהם, וימאסו בארץ חמדה. העבודה שלנו זה ארץ חמדה טובה ורחבה. החמדה הגדולה לארץ, החמדה הגדולה לתורה. כשפטירה כזאת היא באה לעורר אותנו לתשוקה בעבודת השם, לקבל על עצמנו להיות מתמידים יותר, עוד קצת התמדה, עוד מעט התמדה בלימוד התורה, להוסיף מעט. וביחד עם זה, להבין שהמידות זה המפתח. אדם יכול לדעת את כל התורה ולהיות תלמיד חכם עצום, אבל אם אין לו מידות, אין לתורתו כל ערך. גם אם על פניו הדברים נראים אולי בעלי ערך, זה תמיד היה טבוע בו, מידות, 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 זה המפתח לכל. לחזק את עצמנו בימים האלה במידות שבין אדם לחברו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, שנראה את הטוב שיש אצל כל אחד, לא ללכת רחיל, לא לחפש את חסרונותיהם של אחרים, לראות את המעלות שיש בכל אחד, ולדעת שהעבודה הגדולה היא להיות חיילים, להיות כאלה שעומדים תמיד על המשמר, להיות כאלה שבכל דבר שעושים בחיים, בכל שלב, כל אחד בתחום שלו, להיות תמיד מוכנים להרבות עוד כבוד שמיים, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, כשאדם חולה, מנהג ישראל, שעושים לו משברך, מזכירים את שם האמא. אדם שנפטר לאחר מותו בכל מלא רחמים, מזכירים את שם האבא. אולי ההסבר הוא, שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אבי ואמו. כל אחד נותן את החלק שלו, הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. האבא נותן את העצמות, כפי שהגמרא מתארת במסכת נידה. אמא נותנת את הדם, את הבשר. אז כשאדם חולה, במה הוא חולה? חולה בדם, חולה בבשר. מזכירים את האמא, החלק שלה. אחר 120, מה שנשאר זה העצמות. אז בכל מלא רחמים מזכירים את החלק של האבא. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא כל חייו, אדם שדבוק בבורא עולם, בתורתו, רואים אותו, מבינים מה זאת אומרת ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא אחד הוא, שיש חיבור כזה. התפקיד שלנו זה להמשיך, להמשיך את זה, כל אחד לפי מעלתו. וכשיש את הרצון להמשיך את זה, אז מצד אחד הקושי והצער הגדול שמיטת צדיקים קשה כשרפת בית אלוקינו, אך מאידך מיטת צדיקים מחפרת, ומיטתו תהיה הכפרה, הכפרה הגדולה על כלל ישראל, השמירה מכאן ואילך על כל אחד ואחד. מעניין הוא שבאים לבית החיים, נוהגים להניח אבל על הציון, אבן זה ראשי תיבות, אומרים הקדמונים, אב בן נכד, אמא בת נכדה, בכל הווריאציות. אומרים, סבא, אבא, איפה שעצרת, אנחנו בונים עוד קומה. שום דבר לא נעצר. זה התפקיד שלנו. להמשיך לבנות עוד קומה. לדעת רק שדור שחי בו הרב יוסף אלישיב, זכר צדיק לברכה, ודור לאחר מותו, זה הנהגה אחרת. זה עולם אחר. וכך כל פעם שגדולי ישראל נעלמים ומסתלקים, לפני ואחרי, העולם נראה אחרת. העמל בתורה, ולא רק עמלו שלו, עמלו של, עמלם של גדולי עולם, שמי האמין בכלל שייצאו כאלה ענקים בצעירותם, וצמחו וגדלו ונהיו לענקים, אם זה רבי יצחק אלחונון, אם זה רבי פסח מקוברים, אם זה מהר"ם שיק, אם זה כל מיני ראשונים, כולם ראשונים ואחרונים. העמל הזה, זה כוח הרצון. נחזק את עצמנו בעמל התורה, נחזק את עצמנו במידות שבין אדם לחברו, אז בסייעתא דשמיא, נזכה באמת, שעוד בזו השנה, עוד בימים אלו, ימי בין המצרים, נוכל לצאת מן המיצר, להופרץ את הים וקדמה צפונה ונגבה, נוכל בימים האלה באמת להתרומם, ולהגיע באמת לזכות ולראות איך הימים נהפכים לימי ששון ושמחה, ובילה המוות לנצח, מחה השם דמעה מעל כל פנים, חרפת עמו יסיר, ומיתתו הגדולה תהיה כפרה עבור הדור, יהיה מליץ יושר עבור כל כלל ישראל, ובזאת השם עוד בזו השנה נזכה לגאולה השלמה מתוך ברכה ושמחה.